להיות ראש ממשלה בישראל זה כנראה התפקיד הכי קשה בעולם. אז אני חושב שיש תפקיד אחד יותר קשה מזה. זה להיות נביא בישראל. זה שלהיות נביא בישראל זה עבודה קשה, כי גם כשהכל נראה טוב, לנביאים תמיד יש טענות, נכון? יש להם מין נטייה כזאת להרוס כל מסיבה שמתפתחת. וכשישעיהו נקרא לתפקיד שלו, הוא בא בקצה של תקופה של כולם חשבו שהיא טובה. רק הוא לא חשב ככה. וישעיהו מתחיל את התפקיד שלו בימים של המלך עוזיה. ועוזיה, אנחנו תכף נראה, נדבר עליו קצת לפני שנגיע לדבר על מה שאנחנו רוצים. אבל עוזיה היה מלך יהודה, שבתקופה שלו יהודה פרחה. וכל אלה שגדלו בארץ, אנחנו כולם מכירים את השיר הזה, שעוזיה בנה מגדלים בירושלים, והוא באמת בנה מגדלים בירושלים. הוא היה מלך טוב, כמעט. והכלכלה הייתה מוצלחת, המדינה הייתה חזקה, צבא חזק. אתם יודעים, לרגע נדמה שזה די דומה למה שאנחנו חיים היום, נכון? אני יודע שקשה לנו להבין, אבל ישראל בגדול, הכלכלה פה בסדר, אנחנו חיים טוב, בגדול יש ביטחון, אנחנו לא יושבים במקלטים רוב הזמן. הכל לכאורה בסדר. בתקופה של עוזיה, בנוסף לכל זה, כל האנשים הלכו לקהילה כל שבת, לבית המקדש. אבל הם הלכו, עבדו את אלוהים, כאילו הכל היה בסדר. אבל בואו רגע נדבר על הסיפור של עוזיה, על הרקע, ועד ניכנס למה שאלוהים אומר לישעיהו. אז מה אנחנו יודעים על עוזיה? מה אנחנו יודעים עליו? אז הדבר הראשון שאנחנו יכולים להגיד, זה שקוראים לו עוזיה, זה המשמעות של השם שלו, זה הכוח של אלוהים. דרך אגב, בספר מלכים ב' הוא נקרא עזריה, ולא עוזיה. אז יש לו את שני השמות שזה... הנה, אורית בודקת אותי, תאמיני, מה, אני בעלך. במלכים ב' הוא נקרא עזריה, ובדברי הימים ב' הוא נקרא עוזיה. תכף אולי אפילו נראה למה, למרות שיש אנשים שחושבים שבמלכים ב' הוא נקרא עזריה, לא על שמו, אלא על שם הכהן שהיה באותו זמן בתפקיד. אבל לפי מה שכתוב, הוא נקרא עזריה, נקרא עוזיה, יש לו את שני השמות. וההתחלה שלו הייתה מצוינת. למה הייתה מצוינת? כי אבא שלו, אמציה, היה מלך טוב, כמעט. אמציה היה מלך טוב, בדברי הימים ב' פרק כ"ה כתוב שהוא היה טוב, אבל לקראת סוף חייו הוא התרחק מאלוהים. כשהוא התרחק מאלוהים, האנשים לא אהבו את זה, וניסו להרוג אותו. והוא ברח ללחיש. אתם יודעים, פה על ידינו. וכשהוא הגיע ללחיש, תפסו אותו שם והרגו אותו. ומינו את הבן שלו, את עוזיה, במקומו. ועל עוזיה כתוב בדברי הימים ב', פרק כ"ה נדמה לי, דברי הימים ב', כתוב על עוזיה בפסוק 4, בפרק כ"ו, סליחה, כתוב שהוא עשה הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה המציע אביו. זה חרוש עצר, יש לנו פה מלך טוב מסתובב. וכשאנחנו מדברים על המציע, על אבא שלו, בפרק כ"ה בפסוקים 1 ו-2 כתוב שהוא עשה הישר בעיני אדוני, אבל לא בלב שלם. רואים? המציע היה כמעט בסדר. הוא עשה, אבל הוא לא עשה מתוך לב שלם. בכל זאת, הבן שלו, הוא בסדר, בפרק כ"ו, פסוקים 7 ו-8, כתוב, ויעזרו האלוהים על הפלישתים ועל הערבים, ויושבים בגור בעל והמעונים, ויתנו המונים מנחה לעוזיה, וילך שמו עד לבוא מצרים, כי החזיק עד למעלה. אז עוזיה הוא מאוד מאוד מוצלח, וכתוב פה שאלוהים עזר לו. דרך אגב, ככל הנראה מהפסוק הזה, או מהרעיון הזה, בשמו עזריה, שאלוהים עזר לו. אז הוא ניצח במלחמות, הוא הרחיב את הגבולות, עד מצרים. תכף אנחנו נראה. הוא הגיע עד מצרים, עד אילת. ממלכת יהודה, תזכרו. עד אילת. והאמונים הביאו לו מנחות, כי כולם הבינו שאלוהים עוזר לו, והוא נמצא במקום הנכון. ובהמשך, אנחנו לא נקרא עכשיו, אבל בהמשך יש תיאור שלם של מפעלי הבנייה שלו. והוא בנה בכל מיני מקומות, והגדיל את הממלכה, והיה מצוין. ההמשך היה קצת פחות טוב, כי בהמשך הוא לא הצליח לראות בצורה נכונה את הברכות שאלוהים נתן לו, ולכן הוא הלך למקום שהוא לא היה צריך להיות בו. בפסוק 16 כתוב, פרק כ"ו, פסוק 16 אומר, וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא אל הלכן אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. רואים? אבל בעצם מה קרה לעוזיה? הייתה לו המון המון הצלחה, והוא ידע שאלוהים נותן לו את ההצלחה, ולכן הוא החליט ללכת לבית המקדש להביא מנחה לאלוהים. כמעט נשמע שהכל בסדר, נכון? הוא רוצה להודות לאלוהים, אבל הסיבה שהוא הולך לעשות את זה, זה בגלל שהלב שלו גבה, ועכשיו הוא אומר, רגע, אף אחד בכל הממלכה לא יכול לעשות את זה טוב כמוני. אז אם אני נגיד ראש ממשלה שנראה מוצלח, אז אני מתחיל לחשוב שאף אחד לא יכול לעשות את העבודה טוב כמוני, אז חוץ מזה שאני ראש ממשלה, למשל, אני אהיה גם שר התקשורת, כי אני מבין הכי הרבה, ואני אהיה שר הבריאות, כי אני מבין הכי הרבה, ואני דמיוני כל מה שאני אומר, אני יודע. אבל יכול להיות שזה הסיפור. בדיוק מה שקורה לעוזיה. הוא רואה את עצמו כל כך טוב, שאף אחד לא יכול להגיד תודה לאלוהים טוב כמוני. מבינים את הבעיה? והלב שלו עולה כל כך גבוה, שהוא עושה את מה שאסור לו לעשות. ובפסוק 18, מגיעים הכהנים והם מבינים שמשהו רע קורה. והם אומרים לו, לא לך עוזיה או להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. איזה גברים, אה? הלכו למלך ואמרו לו, תשמע, זה לא התפקיד שלך. מישהו אחר צריך לעשות את זה. זה לא הג'וב שלך. והוציאו אותו משם. ועוזיה היה ברגע של הזדמנות, כי כרגע הוא יכול היה להגיד, אוי, צודקים, סליחה, ולצאת החוצה, לבקש סליחה מאלוהים ולסדר את הכל. אבל לא, לא, לא. הוא מיד כעס. וכתוב שהוא זעף בכהנים, הוא כעס עליהם, והוא אמר, מי אתם שתגידו לי מה לעשות? אני... זה מה שהוא עשה. וברגע שהוא עשה את זה, כתוב בפסוק 19, שהצרת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית אדוני מעל מזבח הקטורת. כמה עצוב. הנה מלך שעד עכשיו היה טוב, וחוטא כשהוא עובד את אלוהים. שם הוא חוטא. ועכשיו הוא מצורע, הוא לעולם לא יכול לחזור להיכל יותר, למען האמת, הוא לא יכול לחזור להיות בקרב עמו יותר. למה? כי הלב שלו גבה מדי. הוא, מה, מישהו יכול לעשות את זה טוב כמוני? לא מקרה ראשון בהיסטוריה, נכון? זוכרים את שאול, קראנו משמואל א' תתווה בבוקר חלק קטן? מה הייתה הבעיה? שאול, בדיוק אותה בעיה. לא מציית לאלוהים, אומר, רק אני יכול, באיזשהו שלב הוא מביא את הקורבן לאלוהים במקום לחכות. גדעון, דומה, צריך להיזהר. נו, תעשה זה מהר, הגרון שלי כבר יבש, מה, אתה לאט לאט הולך. תודה, חמוד. ו... עוזיה היה באמת ברגע של הזדמנות יוצאת מן הכלל, ואיבד אותה. מכאן והלאה אנחנו רואים הידרדרות, כי אחרי עוזיה מגיע יותם, יותם מלך טוב. כמעט. כתוב שיותם מלך טוב, רק העם משחיתים. פרק כ"ז פסוק 2. הבן של יותם אחז, אנחנו כבר יודעים, הוא כבר בכלל לא הולך בדרך של אלוהים. אז עוזיה התחיל שושלת רעה, אולי המציאה התחיל את השושלת הרעה הזאת. וישעיהו נכנס לתפקיד בדיוק בתפר. עוזיה, אתם זוכרים, היה מלך טוב, עושה שטויות, נזרק מבית המקדש כשהוא חולה צרעת, אחרי זמן מסוים הוא מת, יותם בא במקומו, ואם תסתכלו בישעיהו פרק ו', אנחנו שם נהיה מכאן והלאה, ישעיהו פרק ו', אז אתם יכולים לראות שכתוב שכל זה קורה בשנת מות המלך עוזיהו. אוקיי, אז הנה אנחנו בדיוק בתפר, עוזיהו מלך 52 שנים, הוא כרגע בן 68, עשיתי את החשבון בבית, לא צריך לבדוק אותי גם עכשיו, בערך 68, ויש בחור צעיר בא במקומו, נכנס לתפקיד, ועכשיו ישעיהו מקבל את המינוי. אבל למען האמת שאנחנו מדברים על ישעיהו, ישעיהו גם בא עם רקע מסוים, ועוד לפני שעוזיה מת, אנחנו כבר רואים כל מיני דברים עליו. למשל, לך הלאה. כן. בפרק א' בישעיהו אנחנו מגלים שעם ישראל באותה תקופה הייתה לו בעיה אחת קשה. גאווה. מעניין מאיפה זה בא להם, אולי היה להם מלך כזה או משהו. אבל עם גאה, כל הזמן גאה. תסתכלו איך הוא מדבר על זה. בפרק א' הוא מדבר על דתיות שמנפחת את האגו. בפרק ב' ישעיהו מתלונן על האנשים הגאים. אם תסתכלו בפסוק 12, יש שם הזהרה מאוד מעניינת בפרק ב'. בפרק ג', בנות, תקשיבו, הוא מדבר על גבהות הלב של הבנות, שהן הולכות ומתגנדרות והולכות כמו איזה יפהפיות, כאילו שבנות ישראל הכי יפות בעולם. אגב, אז זה נכון. בנות ישראל הכי יפות בעולם, אבל לא סיבה להרים את האף. ובדיוק על זה הוא מדבר, הן הולכות, אני הכי יפה. ככה מסתובבות. דרך אגב, זה מהכתובים, אני לא מדבר על משהו מהעיתונים. כן, אני לא מדבר על המציאות, זה ככה כתוב, ככה הם היו. פרק ה', יש את משל הכרם, משל יוצא מן הכלל, ובסופו של דבר, בישעיהו ה', בפסוק 24, ישעיהו מסביר את הבעיה. והוא אומר, כי מעשו את תורת אדוני צבאות, ואת אמרת קדוש ישראל ניעצו. זאת הבעיה. מזכיר לנו קצת את העם שלנו עכשיו? יכול להיות שלנו יש עם גאה שחושב שאנחנו הכי טובים בהכל? יכול להיות שאנחנו בדיוק כאלה? אנחנו יותר טובים מהאירופאים? טוב, זה באמת, זה נכון, אין מה להגיד. אנחנו יותר טובים מהאמריקאים? אתם יודעים מה, גם זה נכון. השכנים, צודקים, אנחנו באמת הכי טובים. ואנחנו כל כך טובים שאולי אנחנו כבר לא צריכים את הספר הזה. אנחנו מסתדרים לא רע עם הצבא, עם הכלכלה, עם התעשייה, עם ההייטק, עם העגבניות שרי שהמצאנו בעצמנו, עם הדיסק און קי שלנו, אנחנו לא צריכים אף אחד. או בעצם כשאנשים עוזרים לנו, הם בכלל עושים לנו טובה גדולה, או אנחנו עושים להם טובה גדולה. אוי ואבוי לאמריקאים אם הם לא יעזרו לנו, הם יתמוטטו. נכון? זאת התפיסת עולם שלנו, כי אנחנו כל כך חשובים. זה בדיוק מה שקורה שם. ורגע לפני שאלוהים שולח את ישעיהו לתפקיד המהותי שלו, אני רוצה שנשאל את עצמנו שלוש שאלות. קודם כל, האם החברה שאנחנו חיים בה שונה במשהו מהחברה בימי עוזיה? לא החברה בחוץ רק, גם החברה בפנים, פה, בתוך הקהילה. האם במשהו אנחנו שונים? האם יופי חיצוני תופס אצלנו את המקום של איכות פנימית. אם אנחנו עסוקים מדי באיך אנחנו נראים לעומת מי אנחנו באמת. שאלה מעניינת. האם אנחנו דתיים ולא רוחניים? יכול להיות, חברים, שאם אנחנו עומדים באיזה סט של חוקים שקבענו לעצמנו, אנחנו מרגישים מצוין, אבל מה שקורה אצלנו בלב, אף אחד לא יודע, חוץ מאיתנו ומאלוהים. האם ההצלחה שלנו, אנחנו מייחסים אותה לעצמנו, או מבינים שההצלחה היא של אלוהים? דבר שני, האם המנהיגות שלנו היא דומה למנהיגות הזאת שאנחנו רואים בימים של, של ישעיהו, של עוזיהו? אם יש לנו מנהיגות שהיא כוחנית וגאה ורודפת שררה, האם זאת החברה הישראלית? האם כך אפשר לאפיין אותה? האם זאת המנהיגות בקהילה? האם זאת המנהיגות במשפחה? הורים, האם אנחנו הורים כוחניים וגאים שרואים את עצמנו ולא רואים אף אחד אחר? שאלה מעניינת. כל האנשים שלומדים, האם אנחנו כאלה בבית ספר? האם המורים שלנו כאלה בבית ספר? אלה שעובדים, האם הבוס שלכם כזה? האם אתם בתור בוסים כאלה? שאלה מעניינת. האם יש בעולם שלנו היום משבר מנהיגותי אמיתי? קשה, קשה, קשה. ומכיוון שנדמה לי שענינו בחיוב על שתי השאלות הקודמות, שאלה שלישית שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, זה מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את המצב הזה אצלנו, בקהילה שלנו ובחברה שאנחנו חיים בה. אולי יש משהו שאפשר לעשות, אם כן בואו נעשה אותו. וכשזה קורה, שזה המצב בישראל, אלוהים נותן לישעיהו חזון יוצא מן הכלל. חזון גדול. בשנת המשבר. ישעיהו ו' פסוקים 1 עד 4. כתוב כך, בשנת מות המלך עוזיהו, וראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. וינו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. חברים, זה הזמן לדמיון. תנסו לדמיין לכם את מה שקורה שם. ואנחנו ננסה לראות קצת מה ישעיהו רואה ואיך הוא מתאר את זה. והדבר הראשון שהוא אומר, הוא אומר, אני רואה את אדוני. זה מעניין, נכון? הוא בדיוק מזהה מה הוא רואה, הוא יודע בדיוק מה הוא רואה, למרות שתכף נראה שמה שהוא רואה הוא כנראה משהו די מאורפל. ובכל זאת, הוא אומר, אני רואה את אלוהים, והוא יושב על כיסא רם ונישא. חשוב, כי לפעמים נדמה לנו שאלוהים כבר לא יושב על הכיסא שלו. אתם יודעים, אנחנו באים לפה ואנחנו אומרים בקלות את הכל, אבל מנהלים את החיים כאילו שהוא לא יושב על הכיסא והוא לא מנהל את העולם. לפעמים נדמה לנו שאנחנו רואים חדשות שאלוהים נושל מהתפקיד שלו. ואנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, איפה הוא נמצא כשאנחנו רואים את התמונות האלה מסוריה? איפה אלוהים? איפה הוא נמצא כשמסעית דוהרת ונכנסת בקבוצה של אנשים שלא עשו כלום? איפה הוא נמצא כשהעולם רועד? איפה הוא נמצא? אולי הוא איבד שליטה? אולי הוא כבר לא יושב על הכיסא שלו? אני חושב שהמחשבה הזאת בדיוק התגנבה לראש של פטרוס, כשהוא התכחש לישוע 3 פעמים. הוא ידע הכל. הוא ידע לפחות כמונו, נכון? אבל באיזשהו רגע בהיסטוריה, הכל התפרק לו. הוא אמר, רגע, ישוע הזה שהלכתי אחריו, הוא המשיח, והוא הולך להקים מלכות, והוא סיפר לנו על המלכות שהוא יקים, ועכשיו תפסו אותו ועצרו אותו והולכים לצלוב אותו? אולי אלוהים איבד את יכולת השליטה שלו? מחשבה כזאת מתגנבת לנו לראש מדי פעם? מחשבה כזאת יוכל להתגנב לראש של ישעיהו? ומכיוון שהתשובה היא כן, אלוהים נותן לו לראות משהו שקורה בתוך ההיכל. ומה שהוא רואה, הוא רואה את אלוהים יושב על כיסא רם ונישא. לא רק יושב על כיסא, יושב על כיסא רם ונישא. כביטוי לשלטון שלו, ביטוי ללקוח שלו. ובעצם המסר שהוא מעביר לו בזה, בשביל ישעיהו באותו רגע, זה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הוא תמיד שם, גם כשזה לא נראה ככה. ולפעמים זה לא נראה ככה, זאת האמת. לפעמים הצרות באות אליך בגלים, ואתה אומר, רגע, איפה אלוהים בתמונה הזאת? דרך אגב, לא דווקא צרות אישיות. אני חושב שיש צרות לאומיות, זה יותר קשה להבין את זה. כאילו העם שלך, האנשים שלך, הקהילה שלך, איך משיחים סובלים כל כך הרבה, בכל כך הרבה מקומות בעולם. אלה האנשים שלך. איפה אתה? דרך אגב, אמרתי זה הרבה פעמים, זאת בדיוק השאלה שאבא שלי שואל אותי כל פעם שקורה משהו. איפה האלוהים שלך? איך זה יכול להיות? וברגע הזה ישעיהו מסתכל ורואה את אלוהים יושב על כיסא רם ונישא. זה בדיוק מה שהוא רואה. ואלוהים יושב שם גם כשהכל נראה לנו מתפרק. כס השלטון אף פעם לא שומם, הוא אף פעם לא ריק, תמיד יושב עליו מי שצריך לשבת. והכיסא הזה, מהכיסא הזה מניעים את הכוכבים בשמיים ומזריחים את השמש בבוקר ומורידים אותה בערב ומסובבים את כדור הארץ ונותנים לנחלים לזרום ומביאים את העננים שירד גשם. זה לא קורה בעצמו, חברים. זה לא קורה לבד. מישהו מתחזק את המפעל הגדול הזה. והמשרד שלו, סליחה על הביטוי הרדוד בשביל מה שיש שם, המשרד שלו הוא על הכיסא הזה שישעיהו רואה. שם בדיוק המשרד שלו. ואותו אחד מנהל את העולם, את האנשים, והוא לוקח אחד שהיה פה ושם אותו למטה, עוזיהו למשל, ולוקח בן אדם שהצלחותיו היו בתוכניות ריאליטי ושם אותו נשיא של מדינה אחרת. מבינים? ככה זה עובד. לא להתלונן, יש אלוהים בשמיים. הוא מטפל בדברים האלה, והוא ממליך מלכים, ולוקח את השפל ושם אותו למעלה, ולוקח את העשיר, הופך אותו לאביון, ומנהל את העולם הזה לפי מיטב הבנתו הטובה באמת. אלוהים לא עזב את כס שלטונו, לא בימים של ישעיהו, לא בימים של גלות בבל, לא בימים שהרומאים הרסו את בית המקדש, לא בזמן השואה, לא בזמן השיבה לישראל, לא בזמן שאנחנו חיים פה היום. אלוהים יושב על כס שלטונו, מנהל את העולם. וזה הדבר הראשון שהוא רואה. אבל הכיסא הוא לא רק ניהול, הכיסא הוא גם מקום המשפט. ומקום המשפט, כשאנחנו מדברים על אלוהים, הוא מקום החסד. ולכן אנחנו יכולים להיות בטוחים שעדיין אפשר לפנות אליו לקבל חסד, לקבל רחמים בשעת צרה. איזה צרה? תבחרו כל אחד מה שיש לו בלב. הצרה העיקרית זה כשאנחנו חוטאים, שאנחנו הולכים נגד המלך. עדיין יש חסד. עדיין יש חסד. אפשר לגשת לקבל עזרה. כשיש בעיה פיזית, שיש בעיה כלכלית, שיש בעיה במשפחה, שיש בעיה בקהילה. כל הדברים האלה הם תחת השלטון של זה שיושב על הכיסא הרם ונישא. שם הוא יושב ומשם הוא מנהל את העולם ביד רמה ובלב רך. בדיוק שם. אז ישעיהו מקבל הצצה והוא רואה את המלך יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. מה הוא ממש רואה? אני ממש לא יודע. כי הוא רואה משהו אולי לא בן אדם יושב על כיסא, אלא משהו רחב יותר, משהו גדול יותר ומשהו מלא יותר. והוא יכול לזהות שאלוהים ממלא לחלוטין את ההיכל שבו הוא יושב. מה זה שולב? אני לא יודע. בחלק מהתרגומים כתוב שהגלימה שלו ממלאת את ההיכל. אולי, זה לא מה שכתוב, אבל אולי, כי אני לא יודע מה כן, אני יודע שזה לא מה שכתוב. אבל הוא ממלא את ההיכל, ממלא לחלוטין את ההיכל. הדבר השני שישעיהו מציין, אומר שיש שם שרפים, ולפני שנדבר על מה שהוא רואה, כדאי תמיד לזכור שגם כשיש צבאות חזקים מסביב, ואם אני מבין את הכתובים כראוי, שזה יהיה די מפתיע, אבל אם כן, צבאות עוד יגיעו לאזור שלנו, תמיד צריך לזכור שלא חשוב כמה הצבא שמגיע חזק, צבא המלאכים של אלוהים חזק ממנו. זאת אומרת, יש פתרונות. אנחנו לא תלויים לחלוטין בחיילים של צהל. טוב שהם שם, אנחנו צריכים אותם שם, ואני עדיין מציע לכם שיש אזעקה באזור שלנו ואנחנו יורדים למקלטים, לא לסמוך רק על כיפת ברזל או על שרבית קסמים, שזה אפילו יותר חשוב, לסמוך בכל זאת על אלוהים שהוא יכול להגן עלינו. זה הסיפור האמיתי. אז יש צבא לאלוהים, והוא צבא שמגן, וכאן הוא מתאר סביב אלוהים או מעליו נמצאים שרפים. אז מה זה שרפים? אנחנו אומרים, שרפים זה מלאכים, נכון? כן, ככה. האמת שאנחנו לא ממש יודעים הרבה. שרפים מופיעים בכתובים מעט מאוד, כמעט רק בישעיהו דרך אגב, לא מופיע בשום מקום אחר. ככה, בצורה של כאלה שנמצאים סביב אלוהים ועובדים אותו. במקומות אחרים בכתובים, למשל בדברים פרק ח' במדבר כף א', שרף הוא נחש. מדהים, לא? ולכן בהרבה הרבה ציורים מימי הביניים, מתקופות עתיקות, אנחנו רואים ציורים של השרפים בצורה של נחש עם כנפיים. אוקיי? ורובם ציירו אותו נחש עם שש כנפיים ועם רגליים. כדי לומר, זה כמו אותו נחש שהיה, אתם זוכרים שהיה בגן, לפני שהוא חטא. לפני שהוא חטא, עוד היו לו רגליים. אחרי שהוא חטא, הוא מתגרד על הרצפה. אני לא יודע. אני לא יודע איך נראים שרפים. ישעיהו מזהה, ולכן הוא אומר. זאת אומרת, יש שם שרפים, שלכל אחד מהם יש שש כנפיים, שתיים בשביל לעוף, זה די ברור, נכון? עם שתיים, הוא מכסה את הפנים, כמו כל יצור נברא שנחשף לקדושה של אלוהים, הם לא יכולים להיות עם פנים גלויות, ולכן הם מכסים את הפנים. אנחנו זוכרים בשמות למד ג' שמשה מבקש מאלוהים, תראה לי את עצמך, ואלוהים אומר לו, תשמע, אם אני אראה לך אותי, אתה כפות. והוא אומר, לא, בבקשה, בבקשה. ואלוהים אומר, אוקיי, וכשאלוהים עובר, הוא בעצמו מסתיר את הפנים של משה. כי אם משה יראה, הוא ימות. אז הקדושה הזאת של אלוהים שהיא כל כך גדולה, היא אפילו גדולה מדי בשביל יצורים שהם רוחניים מטבעם, כמו השרפים. גם הם לא יכולים להסתכל אל הקדושה של אלוהים ולהישאר שם. לכן יש שם שתי כנפיים שהם מכסים את הפנים, ויש שם עוד שתי כנפיים שמכסות את הרגליים, מכיוון שהם נמצאים, כתוב שהם נמצאים מעל אלוהים, אז כל מה שעלול להיחשף לקדושה שלו, הם מכסים אותו. איזה גישה מעניינת לקדושה של אלוהים, אה? אז זה הדבר השני שהוא רואה. אז הוא רואה את אלוהים יושב על כיסא רם ונישא, ורואה את השרפים שנמצאים שם. כמה שרפים? אנחנו לא יודעים כי לא כתוב, אבל יש דברים שאנחנו יודעים. יש פה אירוע מדהים. השרפים זועקים, זועקים בקול גדול, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. למי הם אומרים את זה? אנחנו חושבים, אומרים את זה לאלוהים, נכון? לא מה שכתוב. הם אומרים את זה אחד לשני. רואים? אומר, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות. זאת אומרת, תנסו רגע לדמיין את הסיפור, הם כל כך מתרשמים מהקדושה של אלוהים, שלא מסוגלים להכיל את זה בפנים. ואני מדבר על לב של מלאך, אתם יודעים, לא לב של בן אדם, לב. והם לא מסוגלים להכיל את הקדושה, והם חייבים לקרוא את זה אחד לשני. מדהים, נכון? איזה גישה לקדושה של אלוהים, שאנחנו אולי אפילו לא מכירים אותה. הם כל כך, כל כך מתרשמים שהם מכריזים בקול גדול את האמת הפשוטה הזאת שאלוהים הוא קדוש וכל הארץ מלאה בכבודו. הרי אנחנו אומרים את זה מיליון פעמים. אנחנו שרים את השיר הזה עם המילים האלה. אני מכיר עכשיו בראש, יש לי ארבעה שירים שאני זוכר, עם המילים האלה בפנים, עוד רגע נשיר עוד אחד מהם. עוד שניים מהם אפילו נדמה לי, נכון? אחד לא תכננתי, סחתן, הדס. נשיר עוד שניים כאלה, עוד היום. האם אנחנו נשיר את זה כמו המלאכים? הם נמצאים בקדושתו כל הזמן ולא מפסיקים להתפעל, זה פלא גדול. אתם יודעים, אני גדלתי בירושלים, וגרתי בגבעה הצרפתית, והייתי נוסע לבית ספר בדרום העיר, והיה לי טוסטוס, הייתי נוסע על אופנוע. וכל יום הייתי עובר על יד העיר העתיקה, על יד החומות. ואני זוכר שהתחלתי, הייתי בסוף כיתה י' שעשיתי רישיון, התחלתי לנסוע. בימים הראשונים הייתי ממש, כאילו, אמרתי, כל כך יפה פה, ירושלים. הייתי נוסע, יורד מהר הצופים שם, אתה רואה את כל העיר העתיקה לפניך, הבני נוער זוכרים, אנחנו היינו שם לא מזמן, אתה מסתכל, וואו, איזה יופי. הייתי מתמלא. לא הייתי מאמין, אבל עדיין זה כל כך יפה. אחרי שבועיים, לא היה יפה בעיניי יותר, התרגלתי. אתם מבינים? התרגלתי, עברתי שם כל יום, התרגלתי. לא הרשים אותי יותר. ככה אנחנו. ולכן כשהמלאכים נמצאים עם אלוהים כל הזמן, וממשיכים להתרגש, כי הם לא מסוגלים לקבל את התמונה הזאת, הם כל הזמן מרגישים ש... עוד משהו חסר, וכל יום יש להם עוד משהו שהם לא ראו אתמול. נכון? זה מה שמרגש אותנו, נכון? אני שומע מוזיקה, אני אוהב את השיר, ועם הזמן הוא נמאס עליי. אלא אימה, ובזה אני באמת מאוד מאוד חזק, אני מקשיב לשיר אחרת, ופתאום אני שומע, רגע, רגע, יש שם גם חליל שנותן שני תווים בקצה. ויש שליש, יודעים מה זה? משולש שהיינו קוראים לזה פעם. שליש, שעושה דינג דינג. אף לא שמתי לב. ועכשיו השיר הזה שאני כבר מכיר אותו 20 שנה, שוב מרגש אותי מחדש. והשירים בעברית, הם מדברים על כל מיני אתרים בארץ, ואתה פתאום מבקר באתר ונזכר במילים של השיר. ואומר, וואו, השיר, גיליתי משהו חדש, זה ממשיך לרגש אותי. והמלאכים, השרפים, נמצאים עם אלוהים כל הזמן. וממשיכים להתרגש כל כך, עד שהם לא יכולים להחזיק בבטן, אם יש להם בטן, אני לא בטוח, לא יכולים להחזיק בפנים, את ההתרגשות הזאת מאלוהים. ואומרים, לא לאלוהים. הוא אחד לשני, קדוש, קדוש, קדוש. הוא אומר, כן, קדוש, קדוש, קדוש. אלוהים גדול, אלוהים נפלא, איזה יופי להיות פה. ראית את זה, שמעת... זה מה שהם עושים. ממשיכים להתלהב, ממשיכים להתלהב. זה בדיוק מה שקורה אצלם. ואז הם אומרים את זה בקול כל כך חזק, שאמות הסיפים רועדים. אתם יודעים, אם אמות הסיפים רועדות, אם אנחנו נשיר ככה, שאמות הסיפים ירעדו פה, אנטולי תולה אותנו. אבל תארו לכם שזה היה קורה. הרעש שהם עושים, לא רעש, העוצמה שהם עושים, כל כך חזקה, שעמות הסיפים, אתם יודעים, זה העמודים שסוחבים את המשקל של התקרה, של הגג, המבנה רועד מהרעש, מההתרגשות. אתם זוכרים, ביריחו, אולי, זה לא כתוב, אבל זה מה שלמדנו בבית ספר, שמרעש התרועה של העם, החומות נפלו. דרך אגב, פיזית זה יכול לקרות. אם הרעש הוא מספיק נכון ומכוון טוב, אפשר להפיל מבנה. זה מה שקורה בבית המקדש, שם בהיכל שישעיהו מסתכל עליו. הכל מהמחמאות שהמלאכים נותנים לאלוהים. אומרים, אלוהים, אלוהים הוא הכבוד שלו, הקדושה שלו. הם כל כך נרגשים שהם אומרים ואומרים ואומרים וכל הבניין רועד. זה מה שהוא רואה. איזה תמונה מרשימה של השתחוות לאלוהים, של הלל לאלוהים, של הערצה לאלוהים, של הכרה בגדולה שלו, שאולי אין לנו את זה. האמת שלפעמים כשאנחנו שרים, באמת נדמה שאין לנו את זה, נכון? היום דווקא היה לא רע, אני חושב. אבל יש לפעמים שאנחנו שרים כמו, כאילו אנחנו בלוויה. יש לנו כאלה, לא? יש לנו רגעים כאלה בחיים. גם בחיים המשותפים שלנו. תראו מה קורה שם. והדבר האחרון שישעיהו אומר, זה שהבית מתמלא עשן. אתם יודעים, בשבילנו בית מתמלא עשן, לא שמחה גדולה. בכתובים שבית מתמלא עשן, בדרך כלל, דרך כלל לא תמיד, בדרך כלל זה ביטוי לנוכחות של אלוהים. אולי במקרה הזה, להיענות שלו לעבודת האלוהים של השרפים. אני יודע שבמחשבה עובר לנו עכשיו, רגע, הזקן הזה מגן יבנה, הוא מבלבל בין ענן לבין עשן. אז אני לא מבלבל כל כך. למשל, כשאלוהים קראת ברית עם אברהם, כתוב שאברהם הלך לישון, זוכרים ברית בין הבתרים, ואז כתוב שאלוהים הופיע, תקשיבו, כתנור עשן וכלפיד אש. הנוכחות של אלוהים שם הופיעה כתנור עשן. כשקיבלו את התורה, מה היה על ההר? אלוהים יורד אל ההר לתת תורה, וכל ההר עשן. כל ההר מלא עשן. הנה ביטוי לנוכחות של אלוהים שם. בספר ההתגלות, בפרק ט"ו, כתוב, ההיכל נתמלא עשן מכבוד אלוהים. זאת אומרת שכשאלוהים מופיע איפשהו, אנחנו רואים את העשן, דרך אגב, באופן אישי, אני חושב שהעשן והענן זה מילים נרדפות בעניין הזה. אבל כשאלוהים מופיע איפשהו, המקום מתמלא. ויש פה ביטוי כל כך יפה של ההיענות של אלוהים לאותם אלה שעובדים אותו. הם קוראים בקול גדול והם מתרשמים והם אומרים, אלוהים קדוש, קדוש, קדוש. וההיכל מתמלא עשן. אתם יכולים לתאר לכם מה הדבר הבא שקורה? הדציבלים שלהם ממשיכים לעלות, והמקום ממשיך להתמלא, והם ממשיכים, והמקום ממשיך להתמלא. ככה, עמות הסיפים רועדות. זה הסיפור. וזה בעצם הסיפור שקורה שם, וזה רק מלאכים. ואני רוצה להגיד לכם שכתוב שאנחנו גדולים ממלאכים. אז אם אנחנו גדולים ממלאכים, אירוע כזה צריך להיות היום-יום שלנו, לא? אם הם שהם שם, ואנחנו גדולים מהם, מה היה צריך לקרות פה? אני מקווה שבנו את המבנה הזה מספיק חזק, כי יש לנו עוד כמה שירים להיום. אני מקווה שזה לא לשחק עם הווליום, לא זה העניין. הוא ישר אמר, אין בעיה, אני אעשה. בואו נדבר רגע על המשמעות המעשית של כל מה שאנחנו אומרים פה היום. ואני רוצה שנתאר לעצמנו שהיינו משיגים את הווידאו של הסיפור הזה. הרי אם כאן היה קורה כזה דבר, אנחנו כולנו היינו עושים סלפי עם האירוע, נכון? שיהיה לנו את זה. ודאי, כאילו, אירוע כזה, תוך דקה אנחנו בפייסבוק, עוד בתוך האספה, לפני התפילה עוד היינו מגיעים לשם. כמה הייתם מוכנים לתת בשביל להיות שם, באירוע הזה? להיות זבוב על הקיר, לא, שרף על הקיר, ולראות את מה שקורה שם, להיות חלק מאירוע כזה? וואי, כמה שהייתי שמח להיות שם. תראו לכם שהיינו יכולים עכשיו לקבל הצצה אל היכל אלוהים, אנחנו, ולראות אותו יושב על ההיכל, על הכיסא הרם וניסה שלו, כשהוא ממלא את ההיכל כולו, וסביבו לא נמצאים שרפים, אלא נמצאים אנחנו, קהילת חסד ואמת. באופן עקרוני הייתי מזמין עוד קהילות. תארו לכם שאנחנו, אנחנו, אנחנו נמצאים שם מסביב ורואים את אלוהים יושב על כיסא רם ונישא. וואו. ואנחנו כל כך מתרשמים ואנחנו מתחילים לקרוא אחד לשני. וואו, תראה איזה אלוהים גדול, איזה אלוהים נפלא, ואנחנו עושים את זה בקול כל כך רם, לא צורחים כמו אינדיאנים, אלא עושים את זה בקול רם מהתרגשות, שכל המבנה רועד. תארו לכם שהיינו יכולים להגיע למציאות כזאת. ואולי אנחנו יכולים, אולי אפשר, כי הרי אלוהים אומר, באיגרת הראשונה לקורינטים בפרק ג', פסוק 16, אומר, האם אינכם יודעים כי היכל אלוהים אתם, וכי רוח אדוני שוכנת בכם? אתם מבינים, ישעיהו צריך חזון בשביל להיחשף לקדושה של אלוהים, ולכן הוא צריך להסתכל להיכל, ואנחנו בסך הכל צריכים להסתכל פנימה לתוך הלב שלנו, כי הלב שלנו הוא ההיכל של אלוהים. כך שמחזה כזה, אם הלב שלי הוא ההיכל של אלוהים, מחזה כזה אמור להתרחש אצלי בלב כמעט כל הזמן, כי אני שם, נכון? זה בדיוק העניין. אז בואו נסתכל רגע לתוך הלב שלנו ונשאל את עצמנו, האם אלוהים יושב על כיסא רם ונישא בליבנו? האם זאת תמונה אמיתית של המציאות? או שהוא נמצא שם בפינה בצד שאני אפנה אליו רק כשאני צריך? ואם אפשר לבקש ממנו שלא יפריע לי עד אז, כי יש לי המון דברים חשובים לעשות. האם אלוהים יושב באמת במקום רם ונישא בלב שלנו? אם לא, חברים, אם לא, בואו נשים אותו שם. האם הוא מקור הכוח שלי? האם הוא מקור החסד שאני זקוק לו? שאלה שנייה, האם הוא ממלא את היכלו בלב שלנו? אם הלב שלי זה היכל שלו, הוא אמור למלא את היכל, כמו שישעיהו ראה. האם הוא ממלא את היכל? דרך אגב, כדי שהוא ימלא את ההיכל, צריך להוציא מההיכל את מה שלא קשור להיכל. הרי בהיסטוריה של עם ישראל, אתם יודעים, עשינו את זה אלפי פעמים, לא? הכניסו כל מיני דברים להיכל, ואז בא מלך אחר יותר טוב, והוציאו את הדברים מההיכל, כדי לפנות מקום לעבודת אלוהים בהיכל. אז אם בלב שלנו יש כל מיני דברים אחרים, אתם יודעים, כאלה כמו אהבת יופי, דיברנו על זה קצת, כן, או אהבת כסף, או אהבת עצמנו, או אהבת טלוויזיה, או אהבת מוזיקה אפילו. כל הדברים האלה שהם לא אהבה שלנו, אלא אליל שלנו, שאנחנו שמים את זה במקום ששמור רק לאלוהים, אם זה שם, אלוהים לא ימלא את ההיכל. לכן אנחנו חייבים להוציא את זה החוצה. ביום שלישי, בראשון, אנחנו נדבר על מה זה להתמלא ברוח. אז הנה, חסכנו עכשיו 20 דקות, כי זה חלק גדול מלהתמלא ברוח, וקודם כל להוציא משם את מה שזה לא רוח, להוציא החוצה, ואז אפשר. האם אלוהים ממלא את היכל ליבנו? דבר שלישי, האם אנחנו מבחינים בקדושה של אלוהים כל כך שאנחנו מתביישים בעצמנו? זה אמור לקרות אצלנו בלב גם. אם אלוהים שם והוא קדוש, כשאנחנו מסתכלים עליו, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה להסתיר את הפנים. בדיוק כמו המלאכים. כל מה שנחשף לקדושה שלו אמור לגרום לנו לראות את התומעה שיש אצלנו. יש לנו את התחושה הזאת? שאנחנו מסתכלים לתוך הלב שלנו? האם אנחנו מתביישים בעצמנו נוכח הקדושה הגדולה של אלוהים? כמו שהשרפים התביישו בעצמם ולכן סגרו על עצמם ולא לא יחלופו להסתכל? הדבר הרביעי, האם קדושתו, טוב ליבו, גדולתו, כל כך גדולים, עד שאנחנו רוצים לצעוק, הוא קדוש, הוא קדוש, הוא קדוש. איזה משהו שעובר אצלנו בכלל, או שאנחנו רואים אותו כמו קבלן שפונים אליו כדי לצאת מצרות. אתם יודעים, יש נזק בבית, רצים לקבלן שיצבע לנו את הקיר. זה מה שאלוהים עושה בחיים שלנו? או שאנחנו קודם כל מתרשמים ממנו, ממה שהוא, עד כדי כך שאנחנו לא יכולים להישאר אדישים יותר. ואנחנו בתוך הלב צועקים, הוא קדוש, הוא קדוש, הוא קדוש, ולא יכולים להכיל את זה. ולכן יוצאים עם זה גם החוצה. ואומרים לאנשים, הוא קדוש, הוא קדוש. והדבר האחרון, האם ההתרגשות שלנו היא כל כך גדולה, עד שעמות הסיפים של הלב שלנו רועדות? מתי קרה לנו פעם אחרונה שישבנו וחשבנו על אלוהים, וקצב פעימות הלב שלנו התגבר? אתם יודעים, אני זוכר שהדבר שהכי אפיין את התקופה שהכרתי את אורית בצבא, זה שהיא הייתה עוברת, אז הלב שלה היה דופק יותר מהר. לא מפחד, כן? הלב שלה היה דופק מהר יותר, כי הייתי מתרגש. האם התרגשות גדולה מזאת? יש לנו כשאנחנו חושבים על אלוהים, כשאנחנו מסתכלים לתוך הלב, אומרים, וואו, המשיח יושב שם, אצלי בלב, ואני מתרגש כל כך שאני רוצה לצעוק, וההתרגשות הזאת מזעזעת את הלב שלי. או שקורה לנו את זה יותר, כשאנחנו רואים איזה משחק ספורט, אתם יודעים, משחק כדורסל, שיש 5 שניות לסיום והתוצאה היא שוויון. והלב שלנו, שלי, אני לא יודע איך אתם, אבל הלב שלי, מה זה דופק חזק, ננצח או נפסיד, זה הכי חשוב בעולם כמעט. האם ההתרגשות הזאת שאנחנו רואים אצל השרפים, יש אותה אצלנו כשאנחנו מסתכלים לתוך הלב שלנו? כי אם זה ההיכל של אלוהים, זה בדיוק מה שאמור לקרות. אנחנו אמורים להתרגש ככה. האם זה קורה? אם לא, יש לנו עבודה. דרך אגב, לכל האנשים שעברו גיל 40 ופוחדים שאם הם יתרגשו כל כך הם ימותו מהתקף לב, לא נורא, זה דרך טובה למות. נכון? יותר טוב בגיל 40 ככה, מה שבגיל 105 אחרי 20 שנה שאתה עם אלצהיימר. לא? יותר טוב. אז לא צריך להיבהל. אם הלב שלנו יתחיל לנוע כל כך חזק בשביל אלוהים, שווה את זה, לא? שווה את זה. אם רק נתרגש. וכך אנחנו אמורים להגיד אחד לשני. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ככה אנחנו אמורים לראות מרוב התרשמות ממה שיש בהיכל אלוהים שנמצא אצלנו בלב. ככה אנחנו אמורים לצאת החוצה. והאמת הזאת היא כל כך גדולה, שמה שאמרנו עכשיו זה רק ההתחלה של מה שאנחנו צריכים לעשות. ומה צריך לעשות, בשביל זה צריך לבוא לפה גם שבוע הבא. ואנחנו נדבר על, על ההיבט, ה, מה זה אמור לגרום לנו, לאן זה אמור להניע אותנו. אבל עכשיו, בואו נפנה לאלוהים. הוא יושב, כאילו מה, אתה בנופש, מה קרה? בואו נפנה לאלוהים, והיום, עכשיו בסוף ההתעסקות שלנו עם העניין הזה, בואו נתפלל. נתפלל קצת יותר דומה למה ששרפים עושים. עם מוזיקה, עם טקסטים שאולי הם נתנו לנו, והשיר הבא, זאת תהיה התפילה שלנו לסוף הדרשה הזאת.